אנחנו בשיעור הראשון נתחיל בענייני אגדה, בעניינו של חג השבועות. אבל באמת, באמת ממש כמבוא, גם כדי להרגיש את מה שאנחנו נלמד היום בשיעור, ממש צריך עכשיו לבטא שמחה נפלאה. ספרנו הערב 49 יום. רקדתם, מה? עשיתם ריקודה. יש עניין מיוחד לעשות סעודה לגמרה של תורה או מצווה. אחד עמדו חזל, מה משפויה? היינו 49 יום, מצווה ארוכה ארוכה. צריך היה לחגוג עכשיו, ממש לחגוג את השלמת המצווה הזאת של ספירת העומר. לא היו ספסלים פה, היינו רוקדים, אבל בסדר. 49 יום ספרנו והגענו מחר, בעזרת השם, ליום 50. כל הברכות כולם צריך לברך אותם בשמחה גדולה. שקידשנו במצוותה, וציוונו להניח תפילין, ציוונו להתעטף בציצית, ציוונו, קידשנו, קודם לבציוונו, ברוך. כל ברכה צריכה להיות מתוך תחושה של רוממות רוח, לשים לב לתוכן הדברים, לבואנו לקיים מצווה. לפגוש את הנוכח האלוקי, המצווה. ולברך בשמחה, בתשומת לב. קידשנו במצוותיו וציוונו. אתם שמעתם, הציודה היה מקפיד מאוד, היה אומר שהיה בוחן תלמידים עם ברכת אשר בחר בנו של העלייה שלהם לתורה. המתבונן, המעריך הרבה על יסוד שבחר בנו מכל העמים, נתנו לתורתו. יסוד נתינת התורה מבחירת עם ישראל. הכוח הזה, הגדרת העצמיות שלנו כבחורי אלוקים, שמתוך כך, שבחר בנו מכל העמים, מתוך כך נתן לנו את תורתו. זה היה מסביר שלא ברכו בתורה תחילה, שלא באו אל התורה מתוך ההבנה הזאת של ברכת התורה, שהיא בחירת עם ישראל, שהיא קודמת לתורה, מתוך בחירת עם ישראל, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. השייכות אל הדברים היא הקודמת להופעתם. וזה, אכן, המצוות שהיה מברך, היה עולה לתורה, היה מברך שבחר בנו, היה בנעימה מיוחדת. היה בהדגשה, היה אפילו מציין שהוא מתבונן לתלמידים, בוחן את שייכותם לתורה מתוך צורת ברכת התורה שלהם, עד כמה הם חשים או חיים או את ברכת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. באמת המשך מכך צריך אדם לשמוח בכל ברכה וברכה שהוא מורך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, השם האמירך, להיות לו לעם סגולה ולשמור כל מצוותיו. להבין, השם מאמירך. להיות לו סגולה. ולשמור כל מצוותיו. זה בחלק שהקדוש ברוך הוא, שמאמירך ולשמור כל מצוותיו. מפרשים מתקשים שם, זה יכולה צריך להיות בעת, את השם האמרת. לא, לא. את השם האמירך ולשמור כל מצוותיו. ראה אותך ראוי. כמו אדם שיש לו חפץ חשוב, רוצה לי שמישהו ישמור, הוא לא נותן אותו לקרל, בוחן, שומר טוב, אחראי, נותן לו לשמור. אך לשמור כל מצוותיו, אנחנו רגילים להשתמש בביטוי הזה, שמירת המצוות, לקיומם של המצוות, בעצם בו הזה רואים, לשמור כל מצוותיו, לאחוז אותם, להיות אחראי על קיומם. זה בחלק מהשם האמירך, להיות לו לעם סגולה ולשמור כל מצוותיו. לכן כל ברכה שאנחנו מברכים צריכה להיות כמובן מתוך הבנה, תוכן הברכה, זה גם תפקידה של הברכה. מתוך אשר בחר בנו מכל העמים אלא נתנו את תורתו, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו ומפרטים אל המצווה הזאת והזאת. אני לעצמי אומר, ככה, שאף על פי כן, שכל ברכה צריכה להיות מתוך שמחה, מתוך הרגשת שייכות נפלאה, של השם האמירך ולשמור כל מצוותיו. יחד עם זה, בשתי ברכות יש לי יחס מיוחד. אני עצמי, לא יודע אחרים, אני עצמי. שתי ברכות יש לי יחס מיוחד. נתחיל מזאת שלא נאריך בה עכשיו. נגיע לזאת שכן, נדבר עליה היום. ברכת ההלל. נסביר במילה קצרה. למה? כי חורה זה פלא. איך הייתם מרגישים אם הייתם מקבלים בפקודה להלל? אם היה מפקד בצבא, או היוני שאומר, עכשיו בפקודה אתה צריך להגיד שאני... כולכם מגחכים, נכון? זה, מה מבינים מזה? שבלי הפקודה לא היה אומרים, אז מה זה שווה כבר? אחד נותן פקודה להלל אותו, אנחנו כולנו מבינים מה בדיוק הוא, מה הוא שווה באמת, אם צריך להלל אותו בפקודה. אז זה חוזר קושייה. איך תופסים את אשר קדשנו אותם וציוונו לקרוא את ההלל? זה קצת דומה לתיאור שתיארתי עכשיו. מה זה? מה התשובה? שאלה, היה רע. לכאורה, צריך להיות אפילו קשה לברך את הברכה הזאת קצת, כי... איזה, כן, איזה מיילה כבר, מה כבר יכול להיות הלל כשאתה אומר לי בפקודה, תגיד עכשיו שאני שאני מהולל. אז מה התשובה? זה לא מובן, זה תשובה, זה קושייה שהיא אמרצית. היא לא מבינה כלום. מה האמת? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל, השם האמירך. ההלל לריבונו של עולם, שאנחנו מצווים, מה פירוש מצווים לקרוא את ההלל? מצווים לקרוא את ההלל, פשוט של דבר, שאנחנו מספרים תהילות השם, זאת ההגדרה בעצם שלנו. ישראל מספרים תהילות השם. עם זו יצרתי לי תהילתי ספר. כל עניינו של עם ישראל. לזה הוא נבחר. השם מעולל. עכשיו צריך לסתכל הפוך. על השם מעולל בכל התשבחות. אז מי מספר את תהילתו? עכשיו צריך למדרגה. מי ישמיע כל תהילתו? אני חזל. כל אחד יכול להשמיע את תהילתו? לא כל אחד יכול להשמיע. רק מי שהוא בשייכות לזה, שיש לו שלמות כזאת, שהוא מסוגל להבין גודל, מסוגל לקלוט מה יש כאן בכלל. אז ההלל הוא... כן, זו האמת. הלל זאת האמת, כל השאלה אם אתה במקום הזה. אם אתה במדרגה, אם אתה ראוי, אם אתה רואה, אם אתה קולט, אם אתה שייך בזה. וכשהקדוש ברוך הוא אמר, אמרתי אתכם, נכון, אתם, ישראל, מספרים תהילות השם. אז זה, אשר, אכן, אני מברך, אשר קדשם את אבת שמענו לקרוא את העלל, יש לי עוד שייכות, עוד הרגשה מיוחדת בזמן הברכה הזאת של אשר קדשם את אבת שמענו לקרוא את העלל. זה לא סתם, כמו כל מצווה אחרת, שבסך הכל, תמיד צריך לבוא ממקום כזה של קדשנו מצוותיו, להבין את הגודל של השם האמירך, ייחד אותך, נתן לך מעלה מיוחדת לשמור כל מצוותיו. פה זה לא סתם מצווה, זה מצווה להיות ביחס של להשמיע כל תהילתו. מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו, מי יכול למלא לגבורות השם מי שיכול להשמיע כל תהילתו. זה צריך מדרגש, יש לנו את היכולת ההכלה הזאת לפגוש את הגודל האלוקי, לכן רק אנחנו ראויים להלל. עכשיו כדי שאנו מצוותיו נתן לנו את כל ההוויה הישראלית הזאת, לכן אשר קדשם מצוותיו הצעה שנה הלל, ככה אני מרגיש שמחה מיוחדת. לא, זה לא. מגיע לנו, בעזרת השם, בחג השבועות, יהיה הלל. ומי שרצה להצטרף, יכול להעמיק בדבר ולהצטרף לשמחה המיוחדת של ברכת הלל. והמצווה, הנושא השנייה אחרת, שהשנייה, שאני חש בה יחס מיוחד, זה ספירת העומר. לכן אנחנו מדברים היום. ספירת העומר. צריך לבאר. מה ראית אבי סמוטריץ' שזה קדשנו, זאת אבי צבנו, ספירת העומר, בפרט היום, זה צריך היה לקפוץ, לרקוד עד התקרה של קדשנו, זאת אבי צבנו, ספירת העומר, שזכינו לא רק להתחיל לעבור את כל הימים, אלא להגיע אל השלמת הספירה, להיות בה, להביא עם הספירה הזאת את היום החמישי. להביא עם הספירה הזאת את היום החמישי. ומה השמחה המיוחדת? מה ההערה שיש לי בזה? להיות כל כך מיוחד בברכת אשר קדשנו אותה בצוותנו על ספירת העומר. שזה אנחנו רוצים לזכור, לתת איזה מבט לעניות דעתי במערכת שלושת הרגלים. פסח, שבועות וספירת העומר שקושרת ביניהם. וסוכות, זה לא עכשיו, אבל זה שייך בעניין. אבל לא נגיע כמעט, נגיד אולי משפט אחד. אבל אולי כדי להיכנס, להבין את נקודת מבט ש... לעניות מבטי, להבין את עניינו של הפסח ואת עניינו של חג השבועות. ודווקא מדוע חג השבועות מופיע מתוך ספירה. ומה המשמעות של הספירה. ולמה שמחה מיוחדת יש לנו בספירת העומר. אז אני אתחיל בהערה. יש צירוף של אמירה שכל מי שמתפלל רגיל בתפילה ובעוד כל מיני מעמדים, אז הביטוי הזה או הצורה, ההופעה הזאת של זה לא פסוק, וזה כן נשים. לב, זה לא פסוק, אז צירוף של פסוקים, כולם מכירים, זה מופיע ביחבוד. ביחבוד. שזה תפילה מסודרת מחזל, גאונים אולי, לא יודע, מי חיבר בדיוק יכבוד. אבל יש שם סידור של צירוף של פסוקים. ושם יש שלושה ביטויים. כולם מכירים אותם. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אחר כך זה הפך להיות, בימים נוראים יש לנו פזמון על זה. ושגור על לשוננו. אז לא להתבלבל, כידוע. אין פסוק כזה. נכון? אתם רוצים לבדוק? יש פה מישהו עם דוקטור גוגל שיודע את כל התורה בעל פה, תפתח. אין פסוק כזה. תפתח, אין פסוק כזה. מה זה? צירוף של שלושה פסוקים, כל אחד ואחד משלושת המרכיבים מופיע באמת. יש השם מלך. אפילו את הפסוק הזה אנחנו אומרים אחר כך בהמשך יכבוד, השם מלך עולם ועד עבדו בהם ארצו. יש השם מלך. יש כמה פעמים, השם מלך גאות לבש וכן הלאה. יש גם השם מלך עולם ועד, איפה כתוב השם מלך עולם ועד? שירת היה, נכון. אז באמת מצינו בתורה, בדברי קודש של דוד המלך, את הצירוף הזה, השם, עם מלכות, בהוראות זמן עבר, הווה ועתיד. אז לקחו וצרפו את ההוראה הזאת של השם, מלכות, בשלוש הופעותיהם, בשלוש ההופעות, ועשו מזה רצף. אנחנו כולם מורגל על לשוננו, השם מלך, השם מלך, השם לא כולם. יש כאן הרגשה שצריך לשים אליה לב. נו, מי מרגיש? מאחר וזה לא פסוק. נכון, נכון. גם אם זה היה פסוק, היה צריך להתבונן. אבל ודאי וודאי, אם זה לא פסוק, זה ליקוד של פסוקים, וודאי וודאי לא לפי סדרי המקראות, שהשם ימלוך לעולם ועד בכלל כתוב בתורה, וזה כתוב בתהילים. אז יש פה כמובן חוכמת מסדרי המצמדי, מסדרי הצמדי, הצמד הזה, השלישייה הזאת. אבל אז לא סדרו את זה כראוי. לכאורה, היה צריך להתחיל בהשם מלך, עבר, הווה, עתיד. רגע, אני אזכיר את זה, אתה צודק, אתה צודק. נזכיר את זה תכף. אבל נכון, שמים לב, יש פה הצמדה, הכל טוב יפה, מצאו חז"ל שלושה ביטויים כאלה, עשו מהם משזרת, אבל המשזרת לכאורה לא בנויה כראוי. אומר דרשי. אומר אני, אחר כך, זה כתוב. זה מצאתי את זה אחר כך כרעיון. יש סידור אוצר התפילות. ושם, אולי על תחילת תפילת העמידה, משום שבצדק, כל אחד תפילת העמידה, בעצם אנחנו, נו, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, הווה, עבר. אולי היה מתאים שיהיה, ברוך אתה השם, אלוקי אבותינו ואלוקינו. אבל באמת בכל מקום אנחנו אומרים ככה, אלוקינו, אלוקי אבותינו. אבל זה, רגע, מה הפשט? אלוקינו, אלוקי אבותינו? לא, אלוקי אבותינו ואלוקינו, לא, אלוקינו. אז תסתכלו בסידור אוצר התפילות, אני חושב ששם. זה כבר הרבה זמן שלא ראיתי את זה, אבל... הוראה גדולה ועצומה יש כאן. יסוד מלכות השם בעולם היא בהכרה שהשם מלך. במובן מסוים, קל להתרפק. הקדוש ברוך הוא מלך. איך אנחנו יודעים? אתם רוצים לספר לכם סיפורים על מלכות השם בעולם? איך הוא ברא שמיים וארץ? איך הוא נגלה לאבותינו הקדושים, עשה להם ניסים ונפלאות? איך הוא הוציא אותנו ממצרים? בעשרה ניסים על הים, בעשר מכות, בניסים ונפלאות. אתם רוצים לספר לכם איזה מלך עצום היה לנו. אתם יודעים איזה עתיד עצום עומדת לפני, אתם יודעים מה יקרה ביום שיתגלה מלכותו של ריבונך העולמים בעולם? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? אתם יודעים מה יהיה? איזה מלכות אדירה של מלך עולמים תתגלה בעתיד לבוא כאשר השם ימלוך לעולם ועד? אתם יודעים איזה מלך יש לנו שהוא היה עצום? ונפלא, ניסי ניסים עשה לעולם, גילה מלכותו בנפלאות. ועתיד לעשות עמנו, ועם העולם כולו גילויים נפלאים, השם ימלוך לעולם ועד. וכאן, תיעצר הדרשה, והנאום, וההתפעלות, וההתלהבות. בואי נראה שלא ילם. הוא לא ישמח על זה. זה, הוא לא צריך את ה... שניתן לו צלש על העבר, וצלש על העתיד, וההווה. ההווה. מלך? הורו לנו חכמינו, השם מלך, אלוקינו, פה תשים את המשקל. נכון, ניסי העבר וההופעה העצומה, גדולת הופעת מלכו של עולם בעבר, היא עיצבה בנו את המבט. היא, כמו שכתב הרמב"ן, בסוף פרשת וארא, תפקידם של הניסים הגלויים. אבל הרמב"ן כותב שם. מה, מכירים את הרמב"ן? זה באמת בסוף פרשת וארא? נכון? או בו? סוף פרשת בו. התלבטתי עם ועירה בו. טוב, סוף פרשת בו. כן. סוף פרשת בו, נכון, בתפילים. רמב"ן, מיוחד. כן. כן, האותות והמופתים, אני מדלג פה על הרבה, האותות והמופתים הגדולים, עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. בעבור, כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר, מאוד בעניין זה, כמו שחייב כרת באכילת חמץ וקיצור וכולי. יש לנו כל מיני תזכורות ליציאת מצרים. והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישכחו ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים וכולי וכולי. אני מדלג שוב. מגיע היא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין לה עליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. אז הוא אומר כל התפילות וכל הזה וכולי וכולי. הוא מסיים, מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע מנהגו של עולם, בין ברמב"ם בין ביוחיד. אלא מייסי המצוות יצליח שכרו, ואם יעבור עליהם יחריתנו עונשו. הכל בגזירת עליון, כאשר הזכרתי כבר, והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין הרבים, זה כשזה מופיע ברבים, זה מופיע, זה ברמב"ן פרשת בחוקותיי. כן, אנחנו יודעים את המשקל של הניסים העצומים והנפלאים, שאי אפשר היה שלא לראות אותם. אבל הם לא לעצמם, זה לא עיקר המכוון. עיקר המכוון, כמו שכותב הרמב"ן, שמן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. זה באו להורות לנו בסידור הדברים. לא הלכנו פה לפי סדר כרונולוגי, לא התחלנו בהשם מלאך, השם מלך, אלא מה? פה, יש פה לימוד, הוראה ברורה. הכל צריך להתחיל מהשם מלך. זה המבחן שלך. מלכות שמיים, שהשם מלך, זה עניין הווי. כמובן השם מלך. וכמובן השם ימלוך לעולם ועד. עוד יותר ועוד יותר. אבל מי שאינו אומר השם מלך, במלוא העוצמה, הוא מתחיל מזה, כאן המבחן של האדם, צפצוף הזרזיר, משהו, היה לנו מהר זקן, נפלא, אתם יודעים איזה ניסים מפלאות שעושה עמנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את השכוח שלנו, של אז, זה לא הנקודה. ולא את העובדה שאנחנו מאמינים ומכירים שהשם ימלוך לעולם ועד. ועל זה יש באמת במדרש, שאילו אמרו ישראל, לא השם ימלוך לעולם ועד בשירת האזינו, אלא השם מלך, היה העולם נגאל. העובדה שבמקום לומר השם מלך, הם אמרו השם ימלוך לעולם ועד, בעצם השאיר את העולם עם איזה תקוות עתיד, כאשר לא, לא, לא מכילים אותה עכשיו, כאן ועכשיו, היו מכילים אותה, על הכאן ועכשיו, זה היה מעלה את כל העולם. מאמר מוסגר, אלא כיוון שהוא נוגע למייס, אני רוצה להגיד אותו, כמדומה לי שמסדרי התפילה, אתם אני אגיד לכם איפה, לא ראו, זאת אומרת, אולי, אני לא יודע, לא יגידו את המאמר הזה של חז"ל, ובשים לב, ושוב, לא בטוח שכולכם שמים לב, בתפילת ערבית, אחרי קריאת שמע, אנחנו נלמד ואמונה, כל התות והמופתים, כן? אוקיי, ורעתו כל בחיי מצרים, יצאתם וישראל מתוכם לחירות עולם, אברי בנה בגרדי המסוף, ותותכם יצאנו מיותו מטיבה, וראו בנה גבורתו, שיבחו ועודו ושמו, ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה מלא ישראל. לך ענו שירה בשמחה רבה. ואמרו כולם, חמוך באילים השם וחמוך נדר בקודש. אמרתי לו תוסף אלה. מלכותך ראו בניך, איפה? בוקע ים. נכון? עכשיו איך אתם רגילים לקרוא פה? כמעט לא שמים לב. איך מפסקים וצריך לשים לב. מלכותך ראו בניך, בוקע ים, לפני משה. יפה. זה קהילי, ענו. ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. אתם ככה אומרים? לא שמים לב. עכשיו תשימו לב. בכלל, החזנים, הם משכים את ה... יש הרבה דברים ששים להם לב, אבל... ומה יש כאן? זה! מכירים את דרשת חזל על זה? מה זה זה בכל מקום? אז מה חזל אמרו שם על הזה, קהילי? ראתה שפחה על הים! איפה חזל יודעים שראתה שפחה על הים? זה כתוב! זה קהילי, וענווהו, זה פסוק אחר, אבל מה כתוב בפסוק הזה? זה קהילי. איך אמרו מסדרי התפילה? זה קהילי, ענו. מה זה ענו? המילה ענו, למה היא מתאימה כאן? כי מה זה ענו? ענו זה נענו, כמו נענו, זאת אומרת, זה התפרץ להם. זה היה טבעי, ראתה שפחה על הים, וכשנתגלה הגודל הזה של ראו, ראו בעיניים, ראו, והתפרץ להם, זה קהילי, וזה היה התפרצות, אז כן אמרו השם מלך. ואמרו, ואדרבה, על יסוד, נכון, זה פסוק אחר, באמצע השירה אמרו, זה קהילי וענווהו, אבל אמרו זה, כי כן, ראו. ובאמת נענו, ענו, ענו, זאת אומרת, זה אפשר לזה כמו שאולי, מי אמר? י' ג' מידות, חלקו הראשונים שם, נכון? השבוך הוא נגלה על משה, נומד עצור, ואז מופיע י' ג' מידות, מי אומר אותם? השבוך הוא, משה, לכן צריך שם לפסק, נכון? מי שקורא נכון, אני אומר, ש... ויבוא השם על פניו. ויבוא השם על פניו ויקרא. מי קרא? חיכו ראשונים שם. כל פנים, מה פרוש משה? מאיפה משה? יש למה השם, אבל מאיפה משה? אלא כשהדברים נתגלים, זאת אומרת, דיברנו על המידות הנתגלות, דיברנו בשיעורים על... מה? על ה... דיברנו בשיעורים על להחזיר עטרה ליושנה, על מידות המתגלות. כשהיה גילוי, אז משה אמר, מאיפה משה? כשיש גילוי, אז זה קהילי, זה השם מלך. והוסיפו ואמרו, שזה אמירה, זה כבר דבר אחר, כן, אז יש, ענו ואמרו. אז אחרי, אני לא בטוח שבעלי המסדרי התפילה, הם כן מצאו השם מלך, ובנו על גביו, השם ימלוך לעולם ועד, כך נדמה לי, זה התפילה. אבל אתה צודק שבמדרש, יש, תפסו את ישראל על כך שאמרו רק השם ימלוך לעולם ועד, ולא השם מלך, ואמרו שזה חסיר את העולם, כי באמת זה המבט, כי להגיד השם ימלוך, זה לא הנקודה. המדרש
שלי
שאלי
זה פחות
ממלך.
כאילו, אם אתה אומר שזה המלך, אז זה
יכול להיות. אני לא נכנס עכשיו, אני רק לעצמי, אני אומר שאם נתבונן במסדרי התפילה, אז הם כן נתנו את שתי הבחינות. מה שאני אומר, נתנו את הבחינה ואת הבחינה, ולכן צריך לפסק נכון ולקרוא נכון ולהבין גם את השימוש במילים. ענו, זה באמת הייתה תוצאת ההתרשמות, ראו, זה קהילי, ואמרו מתוך כך. אז הכל פנים, זה מאמר מוסגר, סגרו מאמר, חייבים טיפה להצטמצם, נחזור לרעיון של השם מלך, קודם להשם מלך, קודם להשם ישם מלך עולם ועד. או במילים אחרות, רק מי שאומר השם מלך, שלפעמים לא קל להבחין בזה, לפעמים לא קל לראות את זה, בסדר? זה היו ניסים גלויים, כדי שנדע להתבונן מתוכם על כל הניסים הנסתרים. אבל המבחן של האמונה, או לא המבחן של האמונה, האמת של המלכת ריבונו של עולם בעולם היא ההווה, שהשם מלך, וכל אדם צריך להתבונן ולומר בראשית לכל וביסוד הכל, הנתבע מן האדם זה המלכה, זה השם מלך. אגב, אפשר לעבור ודאי וודאי לגודל המלכות שנתגלה בעבר, ולגודל, גודלים של המלכות שהתגלה לעתיד לעבור לילה ולילה. אבל הכל הוא השם מלך. ערך מיוחד יש להשם מלך. הרי המבוא הזה, שזה יסוד בהבנת, בהבנת מלכות, או בעצם באמונה, זה הרמב"ן הזה. כל התורה, יסוד התורה כולה. עכשיו, כמדומי לי, הייתי חושב שהרעיון, היסוד הזה, מופיע פה בפסח בשבועות. יש כמה וכמה פרשיות מועדות. כידוע, הארוכה והמפורטת שביניהן נמצאת פרשת אמור. מתחילה, אלה מועדי השם, נקרא קודש, תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון ב-14 נכון לפסח, ב-י"ד, ב-15, חג המצות, שבעת ימים. פסח. פסח, יושבים על פסח, מצה ומאור. היה לנו שיעור על פסח? קצת? היה, מה? לא זוכר כבר. היה שיעור על פסח קצת, על יושבים על סיפור יציאת מצרים, גם כן, על בעבור זה, לא אמרתי לבשל שמצה ומאור מונחים לפניך. הכל צריך להיות, גם את העבר, כל הרעיון הוא, אם אתה מספר סיפורים, זה לא, אם אתה מחיה דברים. טוב, לא יודע, היה לנו שיעור על פסח. על כל פנים, פסח, יושבים בליל הסדר, וכל התוכן של פסח זה כמובן סיפור יציאת מצרים. הניסים והנפלאות, התשועות, סיפור יציאת מצרים. אין ספק שהפסח, חג הפסח, הרגל הזה, פסח, נקבע לישראל לדורות, כפי שהרמב"ן הזה שקראנו בסוף פרשת בו, העריך כמה החמיר התורה, כמה עלה לבסס את התפיסה, את לחזור ליציאת מצרים כיסוד גדול במפגש עם דבר השם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, רבי יהודה הלוי בכוזרי, נכון? אנוכי השם אלוקיך, הכל היסוד הזה של יציאת מצרים, שהיה בו גילוי נפלא של מלכות השם בעולם, אז מייסד כמובן, אז מייסד עם, אבל אז מייסד. אם כן, פסח הוא ודאי רגל שנקבע לנו על חסדי השם, נפלאות ריבונו של עולם, באותו מאורע עצום של יציאת מצרים, שהיה בעבר. שהיה בתות ומופתים, נפלא. בזה אנחנו עסוקים בפסח. שבועות. שבועות. כידוע בפשט התורה, דיברנו על זה קצת פעם שעברה, דרך המאמר של הרב ציודה, אין לנו שום ייחוס לזמן הזה, מצד אירוע כלשהו בעבר. בתורה שבעל פה אנחנו יודעים היטב, ואת זה הדברים, אדרבה, יובנו היטב היטב, שבזמן הזה היה מעמד הר סיני, עם יום מפרש לכאן לכאן. אבל מהי התפיסה הנכונה של מעמד הר סיני? מתי היה מעמד הר סיני? מתי היה מעמד הר סיני? איך אתם יודעים? אני קורא בחודש השלישי, יוצאת בני ישראל ויצאים, היום הזה בא מדבר סיני, מתי היה מעמד הר סיני? אתם יודעים איזה חשבון חזל עושים ונחלקו תנאים, רבי יוסי, רבנן, כדי לנסות לדעת באיזה תאריך, מתי זה היה, זה היה בכלל ביום הנון, לא היה בכלל ביום הנון א', זה תקושת מגן אברהם. כמה חשבונות חכמים מנסים לאתר את התאריך. למה צריך לאתר? מתי היה יציאת מצרים? מפורש. תדווח בניסן. אז מתי היה מעמד הר סיני? מה זה השתיקה הזאת? ודאי שהוא היה ביום מסוים. ודאי שיש מקום להגיע אל היום הזה ולראות את השייכות שלו. אולי יש לו שייכות לספירת העומר. זה לא מפורש. למה אני לא יודע מתי היה מעמד הר סיני? למה זה לא חשוב לתורה להדגיש לנו או לספר לנו מתי היה מעמד הר סיני? למה באמת בצד הניגלי של תורה אין לי אפילו חג לדורות על מעמד הר סיני? נו. ודאי, התשובה היא מתבקשת. מעמד הר סיני אמנם היה באיזה רגע, כמו הייתי אומר, ככה אומרים, איך אומרים בלילה הזה, יום שהוא לא יום ולא לילה, קרב יום שהוא לא יום ולא לילה, אומר הנביא. אתה שואל אותי מתי היה מעמד הר סיני. זה היה, תראה, בתוך העולם הזה שהוא כולו בנוי על זמן, הוא היה צריך לתפוס איזה נפח בזמן. אתה שואל אותי אם הוא מין במינו עם המושג זמן? מעמד הר סיני הוא מין במינו עם המושג זמן. אתם יכולים לראות קולות. ניסיתם פעם לראות קולות. אני לא יכולתי לראות, אני יכול לשמוע קולות. יכול לראות מראות. לראות קולות אני לא יכול. במעמד הר סיני ראו קולות. אתם יכולים, העם אמר, דבר אתה עמנו ונשמע, ואי דבר איתו אלוקים פן, נמות. למה? אפשר לשמוע כל אלוקים? יש כלים לשמוע כל אלוקים? אין כלים לשמוע כל אלוקים. זה לא מין במינו. אם כל אלוקים מגיע לתוך העולם, זה מפוצץ את הכלים. הזמן יכול להכיל את האינסוף? מה זה? ירידת השם על ההר. הירד השם על הר סיני. מה זה המעמד הזה? חזל לא היה להם דרך אחרת מאשר לומר פרחה נשמתם. מאיפה חזל ידעו שפרחה נשמתם? אפשר שלא? זאת התשובה. אפשר שלא? מי שחושב שאפשר שלא, הוא לא מבין מה היה שם. לא פרחה נשמתם, פירוש הדבר שיש איך היא תמציא להישאר במגבלות העולם הזהיות, ולפגוש מתן תורה. לפגוש וירד השם על הר סיני. יש דבר כזה? אפשר דבר כזה? אתם מכירים דברים שהם בתוך העולם, והם למעלה מן העולם. יש עוד דבר, למשל, בבית המקדש מצינו 10 ניסים. מה 10 ניסים שנעשו בבית המקדש? מעלה, למעלה ממד המקום והזמן. אלה מגדירי הזמן, מגדירי העולם. יש דברים קודש, הוא למעלה מן העולם. הוא לא נכנס בכלל לזמן. אהרון. אתה מודד מכאן, אתה מודד מכאן, אתה מודד את היחס, את הכל, אתה מקבל מקום אהרון, אינו מן המידה. צריך להבין את זה.
נמצאים בתוך העולם, יש מגבלות. יש דברים שמגיעים במקום אחר. זה מפגש בלתי מפגשי. זה מפגש שכדי להכיל אותו, חייבים לצאת מהמסגרות. יש זמן שיכול להכיל איתו, עם הזמן. מעמד הר סיני? כן? יש חיים שמסוגלים להכיל איתם את המפגש עמה? יש סוף שיכול להכיל אין סוף? יש כלי שיכול להכיל דיבר ואלוקי, פרחה נשמתם? יש מגבלות של גבולות ששייכים אלינו, אנחנו שומעים את הנשמע ורואים את הנראה, אבל כל העם רואים את הקולות. מה? באמת, מה התיאור על נביא? מה קורה איתו? חוץ ממשה רבינו, שזה באמת היה המיוחד, שמשה איש האלוקים, הנבואה באמת הייתה כרוכה אצל הנביאים בהתפשטות הגשמות. הנה חינם. וזה נבואה, שזה מדרגות מדרגות. תורה. מפגש. נבואה. אתה יכול להגיד, זה עובר דרך, זה ודאי, אפילו, אבל פה, מפגש, וירד השם. אין, יש זמן שיכול להכין מעמד הר סיני, אין זמן שיכול להכין מעמד הר סיני. ודאי שזה היה באיזשהו רגע בתוך העולם הזה. אבל אם אתה שואל באותו רגע, אם אפשר להגדיר את, אם זה צודק להישאר בהגדרת הזמן, ולציין אותו, ולהגדיר אותו, ולחוג אותו במובן הפשוט, אין דבר כזה. האין סוף שהוא נפגש עם הזמן, הוא עובר מעל הזמן. ולכן תורה היא באמת לא מוגדרת בזמן. במובן מסוים, אם היה לנו חג למתן תורה, אז זה ודאי זמן המסוגל. חג השבועות הבא עלינו לטובה, הוא זמן המסוגל להשריש תורה בעצמנו, אבל, אבל, אבל כל עניינו הוא המשך מתוך כך לכל, תורה היא לא מוגבלת מזמן, והגית בו יום ולילה, תורה היא לא מוגבלת מזמן. לחוג את מתן תורה, כאילו זמן זה לייחד אותו לזמן, התורה לא מיוחדת לזמן. התורה היא אינסופית, והיא תופסת את הזמן כולו, לכאורה, כפשוטו, יש קושייה, מלאכתה מאך נעשית, או סבתא דגניך, נו, רשבי, רם ישמעאל, אוי, איזה מתח נוצר פתאום במורכבות הזאת, מה עושים, איך בכלל חיים, אם תורה בתוך העולם, מצד שני, ברור שתורה ניתנה לתוך העולם, ברור שניתנה לתוך העולם, לכן אני אגמי מנגד דרך ארץ, סוגיות שצריך להתבונן בהן, אבל ודאי שתורה היא בעצם, היא מפגש עם משהו למעלה מכל הענף שכתבית יעבית. היינו בפסח. מה השלב הבא אחרי פסח? מה הנקודה החינוכית במפגש עם מלכות השם שצריכה לבוא אחרי פסח? השם מלך. פסח זה השם מלך. אבל אין ערך להשם מלך אם לא שהוא מוליך לבחינת השם מלך. ולכן חג השבועות בעצם הוא לא על שום אירוע בעבר. אם תעשה חשבון, תגלה שהוא בעצם נופל יחד עם מעמד הר סיני, וזה זמן מתן תורתנו, וכשתתבונן בעומק תראה, וואלה, באמת, גם זה לא זמן בעצם. גם זה לא נכון לומר איזה אירוע בעבר. אפשר גם זה לומר, כל המבחן של תורה זה לא הקבלה ההיא, אלא זה הרצף המתמשך, והמבחן הוא לא במי שיגיד הייתה פעם, היה פעם קבלת התורה, אלא במי שמבחינתו כל בוקר ובוקר זה בחינת קבלת תורה, זה המתן תורה. יש קבלת תורה שהיא מושג מתמשך, מתמשך, מתמשך. אבל תלמדו את הפרשה בתורה, חג השבועות הוא לא על שום אירוע בעבר. סוכות, יש בו בחינה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אבל זה לא רק, אלא גם לוקחתם לכם פרי עץ הדר, שזה קשור לכניסה לארץ. ונעזוב עכשיו סוכות. שבועות היה במדבר, במדבר חגגו את חג השבועות? לא, ודאי שלא. איך אני יודע? כתוב פורש בתורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, ואתם את עומר שיקצתכם אל הכהן, הבניף את העומר וכו' וכו', ועשיתם וכו' וכו' וכו', וסרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את אומרת נבוא, שבע שבתות מות תהיה, עד מחרת השבת השבית, תסבור לכם אישי יום, נקרבתם מנחה חד השם, משפותיכם תביאו וכו' וכו', נקרבתם על הלחם. במדבר לא היה חג שבועות. חג שבועות שייך אל הכניסה לארץ. וחג שבועות הוא חג ארץ ישראלי מובהק. הוא חג שמיוסד על בקוצריכם. זכרים את הרב צודה שלמדנו אותו לפני שבועיים. הוא מיוסד על, 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 על הקציר. והוא מגיע לממושבותיכם, תביאו לכם תנופה שתיים שני עשרונים. שמעתי היום מרב אחד סיינו בזה, הוא אמר שיעור תמידים, שאלת מה אמרת, אז אמר רעיון יפה. אתם יודעים, חריג מכל הקורבנות יש בשתי הלחם שבאות חמץ. רמב"ן אומר, כמו קורבן תודה, על מתן תורה. אז אותו הרב אמר, רעיון טוב, תלמיד של הישיבה פה, רב שלום לי טוב. אז הוא אמר לי רעיון, שחג השבועות מבטא את הפלטנות, חמץ, כידוע, מצא, זה שביטה. ומסנתים, יש כוח, אמרתי לו, לא אמרתי לו את כל הרעיון, אבל הדברים מתקשרים יפה, רעיון טוב. שבועות הוא ביטוי, על ידי הקשורים שמביאים חמץ, חמץ זה תסיסה, זה פלטנות, עשייה. מפורש מי שלומד את הפרשה, רואה, ששבועות זה חג ארץ ישראלי של לפגוש את ריבונו של עולם בקציר. ולהביא את זה לשם. ממשבותיכם תביאו לכם תנופה שתיים שני עשרונים. גם בפרשת ראה. גם שם פרשת המועדות. שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחיל לספור שבעה שבועות, עשית חג שבועות, ניסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר ערך השם אלוקיך. שמחת לפני השם אלוקיך, אתה וכו' וכו', המקום אשר יבחר. שימו לב איך זה נפלא בתוך הפסוקים בפרשת אמור. בכל המועדות אני נכנס לזמן המסוגל, ומתוך כך, מקיים את מצוותיו והוראותיו. בשבועות זה ההפך. אני פועל את ההוראות של היום הזה, ואז בסוף ישנו פסוק, וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם. תכף. שמים למה שאני מעיר עכשיו. לא זאת שאין תאריך, יותר מדבר על הספירה שמגיעים, ולמה אני שמח ויותר בזמן שאני סופר את העומר. לא זו שאין לחג השבועות תאריך בתורה, אלא גם כל המקרא קודש, זאת אומרת, אם בכל החגים, איך התחלנו? אני מגיע ליום, היום הדקגרי, יש לו מועד, זאת אומרת, כשנכנס היום, נכנס הערך של היום, שהוא מקודש בקדושתו של היום, ויש בו את המצוות הנהגות בו, המשך מקדושתו של היום. בחודש הראשון, ב-14 לחודש בפסח, ב-15 לחודש זה חג המצות, וכן על זה הדרך, ב-1 לחודש השביעי, נקרא קודש זה, וזיכרון תרועה, יום תרועה יהיה לכם, ובעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים, והניתם את נפשותיכם, הגדרת הזמן, ומתוך כך קדושת הזמן, ומתוך כך המצוות הנהגות בה, שהן נראות כמו תולדה של קדושת הזמן. פה בחג השבועות זה הפוך. לא רק שאין לנו תיארוך, אלא בכלל כשאנחנו מגיעים, בכלל אנחנו מגיעים, בואו תעשו. אחרי שספרתם 7 שבתות, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם, ממשבותיכם תביאו לחם תנופה 2 שני עשרונים, והקרבתם על הלחם 7 כבשים, ועשיתם סיריזים בקיצור, והניף אותם הכהן הלחם בביקורים. וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. קדושת היום כאילו מתלבשת על גבי היצירה שאנחנו המצוות, על ידי הפעולות שאנחנו עושים ביום הזה. כמעט באה התורה לומר לנו, אני לא קבעתי לכם זמן שמתוכו נובעות המצוות, אלא הוריתי לכם, וזה קשור לכניסה לארץ ישראל. זה אכן זה רק בארץ ישראל. אתם מתחילים לקצור. ואחרי 50 יום שקצרתם, ואני כמעט שומע, זה כמעט ברור, הנקודה הזאת שזו תקופה של שלמות, 49, 50, זה כמו שכתוב בכל הספרים, זה שלמות העולם. כאילו, צברתם, 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 עכשיו כמיסת נדבת, זאת אומרת, יש כאן איזה שלמות של זמנים, מערכת הזמנים, 7 כפול 7, מגיעים ליום ה-50, ועכשיו תקראו השם מלך. עכשיו, תיקחו את העמל כפיים שלכם, ובפרשת ראה מודגש, כמיסת נדבת ידכם, תביאו לשם ותשתפו את הכהן, את כל מי שאין לו וכו' וכו'. ופה מודגש שתביאו שתי הלחם שמתיר את החדש במקדש. זה הרעיון של חג השבועות. והוא נבנה עד כדי כך. על ידי מה? על ידי הספירה שלנו. עד כדי כך שאנחנו, אז אם ישראל מקדשים את הזמנים, נאמר על כל המיוחסג המיוחד הזה, ערכם של ישראל שמקדשים את הזמנים, והתפיסה הרגילה מה היא? מקדשים את הראש חודש. ומתוך כך מתברר התיארוך, וזה קדושת הזמנים. איך מגיע ראש שונה? כי ישראל קידשו ואמרו עכשיו ראש חודש, אז אמר הקדוש ברוך הוא, קידשתם את הזמן? בית דין! זה היום תחילת מסך הזיכרון ליום ראשון. מתוך כך, בעשור לחודש הזה, יום הכיפורים. אבל ישראל מקדשים את הזמנים. אומר אני, חג השבועות, זה עוד יותר ועוד יותר ישראל הוא דקדשינו לזמנים. במובן מסוים זה הרי לא תלות ראש חודש, לכן השליחים לא צריכים לצאת על חודש סיוון, אף פי שיוצאים על כל המועדות, התשובה היא פשוטה, למה לא צריכים לצאת על חודש סיוון? כי מרגע שקידשו את ניסן, ואני יודע מתי היה תדבב בניסן, אני יודע מתי תזי בניסן, אז אני יודע מראש מתי יהיה יום ה-50. אבל זה לא ממעיט את בחינת ישראל ודקדשינו לזמנים. זה עוד יותר ועוד יותר ישראל ודקדשינו לזמנים. כי מי בכלל יצר את הזמן הזה של המועד המיוחד הזה, של הרגל המיוחד הזה? ספירת העומר. אנחנו לא מגיעים למועד הזה, אלא מתוך שאנחנו ספרנו וספרנו וספרנו והגענו ויש, והבאנו את הקדושה של הזמן. ספירת העומר מביאה את היום החמישים. קדושת היום הזה היא ממש תוצר של, של, של ספירת העומר. כי חג השבועות הוא המשך של חג הפסח בספירה, וזה הרעיון של חובת סמיכת גאולה לתפילה. כבר אין זמן לה, אנחנו כבר יותר משעה את השיעור. סמיכת גאולה לתפילה אומרת את הרעיון הזה. אין עכשיו זמן להאריך. וחייבים לסמוך גאולה לתפילה. ואם תתבוננו, יושב בזה גם הנוסח של חז"ל שצריך עיון, היה צריך לכאורה לסמיכת תפילה לגאולה. והחז"ל קראו לזה סמיכת גאולה לתפילה. את מה צריך לסמוך למה? את הגאולה לתפילה. לפי הביאור הפשוט שם ברש"י, משם הירושלמי, המדרש, סגמרה בדף דלת עמוד ב' בברכות. עיקר העניין הוא לעמוד להתפלל מתוך השבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. אז נפתח הפתח, הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו מיד תתפלל, תצמיד את התפילה לגאולה. אבל למה, מה זה, מה הלשון אומרת צמיחת גאולה לתפילה? אולי מלמדים אותנו את הרעיון הזה שבאמת המבחן הגדול, תפילה זה ההווה, נכון? זה חיי שעה, מה זה תפילה? ולא רק בבחינת לשבח את הקדוש ברוך הוא לעבר, אלא לסמוך, הכוונה לחבר, סמיכה זה דחיפה, כן? לחבר את הגאולה לתפילה, פירושו של דבר, שגם הממד של הגאולה נעשה אמיתי, אם אתה מחבר אותו לתפילת אמת, שאתה אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאני אומר תמיד, מי שיושב בליל הסדר, ולא יושב בליל יום העצמאות, מסופקני מה מידת הכרת האלוקות שלו בליל הסדר. כי מי שלא יודע לומר השם מלך, לא יודע מה המשמעות של השם מלך, שהיה לנו מלך זקן וטוב מאוד, היה נחמד, פעם היה לנו, היה לנו פעם. סמיכת גאולה לתפילה. יסוד סמיכת גאולה לתפילה זה חידוש שלנו, לא, יסוד סמיכת גאולה לתפילה זה בסמיכת, בדחיפת, בספירת העומר של שבועות עם פסח. פסח, ניסים ונפלאות שנתגלו לאבותינו ביציאת מצרים. אבל אם אתה רוצה להבין את הדבר, אתה מיד צריך עכשיו לדעת מה עכשיו הבא, מה השלב הבא. השלב הבא נכנסים לארץ. ונכנסים לחיים. ומיד, מיד, בהמשך לפסח, בקוצריכם את קצריכם. סופרים את העומר, פירושו של דבר, מחברים. יוצרים את ההוויה המשותפת הזאת, את החג המשותף הזה, כמו שהרמב"ן קורא לזה, ויתר הימים זה כמו בחינת חול המועד כזה. שמה הוא אומר בעצם? פסח יצאנו לחירות. לשם מה? לשם יצירת חג שבועות. חג שבועות שאין לו תאריך, אלא אנחנו הולכים ויוצרים אותו מדי יום ביומו, אנחנו על ידי ספירת העומר מגיעים אל הקדושה. ומה עניינו של החג הזה? ובקוצריכם את קציר ארציכם, וספרתם לכם מחת השבת. וביום הביקורים, בשבועותיכם, וכמו שפה אנחנו קוראים, ממושבותיכם תביאו לכם תנופה שתיים, שני עשרונים. זה חג ארץ ישראלי, שאנחנו בחקלאות, שאנחנו בחיים, יוצרים חג מן החיים בעצמם. ובמובן מסוים אסור לנתק, וזה כל העניין. מפסח חייבים לספור ולייצר את שבועות, וכשמגיע שבועות, מתברר ערכו המיוחד של הפסח. כשמגיע מתן תורה, מתברר ערכו המיוחד, ערכה המיוחד של יציאת מצרים. כשמגיע ההווה, שאתה יודע לחיות נכון את ההווה, שאתה יודע לומר על כל דבר השם מלך, רק אז מתברר אם למדת טוב בכיתה, עם הניסים והנפלאות שנעשו, חינכו אותך, הרשימו אותך, השפיעו עליך, מה המשקל? מתי מתברר אם עשית אם באמת יציאת מצרים השפיע? אם אתה יודע לחוג את חג השבועות. כשאתה חוגג את חג השבועות, אתה בא לבית המקדש, המשך מבקוצריכם את קציר ארציכם, ואתה עושה רגל, ואתה עושה קדושה. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם. עכשיו, דווקא מתוך החיבור והדחיפה הזאת, מתוך סמיכת גאולה לתפילה, שאתה עומד ומתפלל באלוקינו, וזה עכשיו כל הגודל גם שיציאת מצרים, כל הזה עכשיו מדברים. אתה אומר השם מלך, עכשיו אני מאמין לך שאתה באמת אומר השם מלך מתוך הבנה, וגם אני יכול להאמין לך שהשם ימלוך לעולם ועד, זה דבר חי אצלך. לכן פסח, אני קורא לו יסוד האמונה, חג העבר, היסוד הזה של יציאת מצרים. ממנו סופרים על מנת לייצר בעצמנו קדושת הזמנים של חג השבועות, שהוא כל כולו חג של להכיר תודה לריבונו של עולם על ההוויה הנוכחית הזאת של ראה כי תבוא אל הארץ. סמיכת גאולה לתפילה, זה נותן את השלימות הזאת. ולכן, אני אומר, שאני מברך אשר קדישנו וזאתה בצימן מהספירת העומר, אני אומר שאם עד עכשיו רק אמרתי, הקדוש ברוך הוא קידש אותי ונתן לי מצווה עשויה את השם האמרת, ולשמור כל מצוותיו, אני תמיד חש שכשהוא נתן לנו את מצוות ספירת העומר, הוא נתן לנו כוח לא רק לשמור מצווה עשויה, אלא לייצר, ליצור רגל. ישראל הוא דקדשינו לזמנים, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר, שכל כך נתן לנו קידוש וכוח של קדושה, עד שאנחנו סופרים את העומר ומייצרים על ידי כך כוח קדושה, וקראתם בעצם היום הזה, שהגעתם אליו, עשיתם בו את כל התובנות וכו' וכו', קראתם בעצם מזה, מקרא קודש יהיה לכם. אשר על כן, ספירת העומר, באמת יצירה מופלאה. עכשיו שהגענו, ברוך השם, לסיומה, ממש אנחנו באים לחג שהוא כל כולו שבח והודיה, הוא כל כך מתאים לתורה, כל כך מתאים לרעיון הזה, שזה חייב להיות שבזמן הזה זה מתן תורה. זה כל התפיסה של תורה, זה ההווה, זה ההווות, זה לא עבר, זה קיים חיינו ואורך ימינו, זה. והרעיון הזה, זה חג השבועות, לחוג אותו מתוך שייכות מיוחדת של הכרת השם מלך בעולם.